אם זורקים כדור לאוויר, מצפים שמתישהו הוא יאבד מהירות, ייעצר, ויפול חזרה למטה, נכון? בגלל כוח המשיכה.
ברור, זה כאילו הפיזיקה הכי בסיסית שיש.
בדיוק. עכשיו, תארי לך מצב שבו הכדור הזה לא רק שלא נופל, אלא פתאום מאיץ, הוא טס לחלל במהירות הולכת וגוברת.
זה נשמע כאילו הפיזיקה עצמה פשוט, אתה יודע, נשברה לחלוטין.
לגמרי. אבל לפני כ-5 מיליארד שנים, זה בדיוק מה שהיקום כולו התחיל לעשות. בעיון המעמיק שלנו היום, אנחנו צוללים לתוך ההרצאה המבריקה של פרי פיליפס משנת 2022, כדי לפצח את התעלומות של המפץ הגדול.
כן, משימה לא פשוטה בכלל.
אנחנו רוצים להבין מהם הכוחות הבלתי נראים שקוראים את היקום, איזה חישוב כמעט ריסק את הקוסמולוגיה, ואיך המדע מצא פתרונות שפשוט מותחים את גבולות ההיגיון.
אז נקודת הפתיחה שלנו היא בעצם אותה ההצעה המוזרה שהזכרת. ההבנה שהתרחבות היקום מועצת במקום להיעץ, הפכה את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים. הרי המסה ביקום הייתה אמורה למשוך הכל חזרה פנימה.
ממש כמו שכדור הארץ מושך את הכדור ההוא.
את הכל החוצה. לכוח המסתורי הזה, קוראים אנרגיה אפלה, וזה רק חלק קטן מצורף הרבה יותר גדול ומוזר של כוחות.
אוקיי, בואי נפרק את זה רגע. לפני שמנסים בכלל להבין איך היקום נוצר, צריך להבין מה מחזיק אותו עכשיו. זאת אומרת, מסתבר שכל מה שאנחנו רואים בשמיים, הכוכבים, הגלקסיות, זה רק אבק על פני השטח. האוב המוחלט פשוט חסר. איך בכלל יודעים שמשהו חסר אם לא רואים אותו?
תראה, הרמזים צצו כבר בשנות ה-30. היה אסטרונום, פריץ צביקי, שהסתכל על צבירי גלקסיות. קבוצות ענקיות של מאות גלקסיות שנעות יחד. והוא עשה חישוב די פשוט, הוא העריך את המסה שלהן לפי האור שהן פולטות.
ומה הוא גילה?
הוא מדד את המהירות שבהן חגות זו סביב זו, והפער היה בלתי נתפס. כאילו, המהירות הייתה עצומה, הרבה יותר ממה שהמסה הגלויה יכלה להסביר.
אז כוח המשיכה היה חלש מדי.
בדיוק. הצביר הזה היה אמור להתפזר לכל עבר לפני מיליארדי שנים. זה סוג של קרוסלה שמסתובבת מהר מדי, ואנשים פשוט
עפים ממנה החוצה.
לגמרי.
אני יודעת, כדי להמחיש את העניין הזה של מהירות מול מרחק, הכי קל להסתכל על מערכת השמש שלנו. ככל שכוכב לכת רחוק יותר מהשמש, הוא נע לאט יותר, כוח המשיכה נחלש.
נכון, כוכב חמה למשל טס במסלול שלו.
ונפטון, שנמצא בקצה המערכת, פשוט זוחל. לפי כל ההיגיון, היינו מצפים שגלקסיה ספירלית כמו אנדרומדה תתנהג אותו דבר. במרכז ינו מהר, ובשוליים המהירות תירד. אבל אז ורה רובין הגיעה בשנות ה-70, וגילתה שמשהו שם שבור. נכון.
כן, המדידות שלה היו ממש קו פרשת מים. היא גילתה שהכוכבים בשולי הגלקסיות לא מעטים בכלל.
וואו.
המהירות נשארת קבועה ולפעמים אפילו עולה. ההסבר היחיד לזה שהם לא עפים לחלל הריק הוא שיש שם עוד מסה. מסה שמייצרת כוח משיכה חזק מספיק.
וזאת מסה בלתי נראית.
בדיוק. זה מעין הילה עצומה, ענן ענק של חומר שעוטף את הגלקסיה. הוא לא פולט אור, לא מחזיר אור. הוא שקוף. קוראים לזה חומר אפל. עד היום בונים גלאים עמוק באדמה, רק בשביל למצוא חלקיק אחד שלו.
אז הגלקסיות עטופות בחומר אפל. אבל רגע, איך מודדים את מה שקורה ליקום כולו? הרי אי אפשר לשקול את היקום. בהרצאה מוזכר כלי שמשמש מעין מד מהירות קרינת הרקע הקוסמית. וכאן התחיל איזה משבר שגרם לפיזיקאים להזיע.
כן, כדי להבין את המשבר צריך להבין את קרינת הרקע או ה-CMB. זה בעצם האור העתיק ביותר שקיים. אלה פוטונים שהשתחררו כשהיקום מתקרר בערך 380 אלף שנה אחרי המפץ הגדול.
שזה ממש קרוב להתחלה.
ובגלל שהמרחב מתרחב, גלי האור האלה נמתחו, והיום הם מגיעים אלינו כקרינת מיקרוגל חלשה מכל כיוון.
וזה לא סתם רעש לבן, נכון? יש שם דפוסים.
לגמרי לא. טלסקופים כמו זה שבהתקמה מגלים הבדלי טמפרטורה זעירים, כתמים כהים ובהירים, ורוב הכתמים האלה מופיעים ברוחב זוויתי של מעלה אחת בדיוק. דרך הכתמים האלה פיזיקאים יכולים לחלץ את המתכון של היקום.
מה שנקרא 5% חומר רגיל?
כן, 27% חומר אפל ו-68% אנרגיה אפלה. והם יכולים לחשב מזה גם את קבוע האבל, קצב ההתרחבות של היקום היום.
ופה מתחילה הבעיה. כי כשמחשבים את הקצב דרך הכתמים האלה מהיקום המוקדם, מקבלים מספר אחד. אבל כשמודדים את ההווה, דרך כוכבים מתפוצצים או סופרנובות, מתקבל מספר אחר לגמרי.
נכון, פער של 3 סיגמה.
שזה אומר שאין סיכוי שזו טעות מדידה. אז מה, זה אומר שהקוסמולוגיה פשוט במשבר והכל שגוי?
זה בהחלט הרגיש ככה, אבל התמונה התבהרה בזכות שיטה שלישית של האסטרונומית ונדי פרידמן. היא חקרה משהו שנקרא ענף הענקים האדומים. אלה כוכבים זקנים שברגע מסוים שורפים הליום ופולטים רמת בהירות קבועה.
כמו נורת חשמל סטנדרטית.
בדיוק. אם אתה יודע מה העוצמה של הנורה, אתה יכול לחשב את המרחק אליה. וכשהשתמשו בשיטה הזו, התוצאה נפלה בדיוק באמצע בין המדידה של קרינת הרקע לבין הסופרנובות.
אז הפער הצטמצם, אבל הוא לא נעלם ב-100%, נכון?
נכון. אבל ברדפורד בינסן אמר משהו יפה על זה. הוא אמר שצריך להפוך את זווית ההסתכלות. יש לנו פה שתי תופעות פיזיקליות, לא קשורות בעליל, אחת מלפני 14 מיליארד שנה, ואחת מהשכונה שלנו היום. והן מסכימות ברמת דיוק של 5%.
וואו, זה באמת פלא מדעי.
לגמרי פלא, ולא משבר.
אוקיי, אז אולי פתרנו את קצב ההתרחבות. אבל מודל המפץ הגדול סחב שני כאבי ראש הרבה יותר רציניים, שפשוט נראו חסרי הסבר. הראשון נקרא בעיית האופק.
כן, זה פרדוקס שנוגד את כל האינטואיציה. אם ניקח טלסקופ ונסתכל לקצה אחד של היקום הנראה, במרחק 14 מיליארד שנות אור, נמדוד טמפרטורה. ואז נסובב את הטלסקופ 180 מעלות לקצה השני.
שזה עוד 14 מיליארד שנות אור?
בדיוק, מרחק כולל של 28 מיליארד שנות אור. כשמנתחים את הקרינה מגלים שהטמפרטורה בשני הקצוות זהה לחלוטין.
וזה מטורף. כדי ששני אזורים ישבו טמפרטורה, הם חייבים להחליף מידע, כמו שחום עובר מכוס קפה לאוויר. אבל כלום רנה מהר מהאור. הקצוות האלה תמיד היו מנותקים, אז איך הם ידעו לאיזו טמפרטורה להגיע?
וזה הופך אפילו יותר מוזר כשמצרפים את הבעיה השנייה, בעיית השטיחות. כשהקוסמולוגים בוחנים את הכתמים ההם, הם מגלים שהמרחב מתנהג כאילו הוא שטוח לחלוטין מבחינה גיאומטרית. הגיאומטריה האוקלידית הפשוטה.
כלומר, קווים מקבילים לעולם לא נפגשים.
כן. אם היקום היה עקום, כמור או כאור, האור היה מתעקם, והכתמים היו גדלים או קטנים כמו דרך זכוכית מגדלת. אבל היקום שטוח בסטייה זהירה של 0.4%.
וכאן זה נהיה ממש פסיכי. כי ה-0.4% הזה, שזה 1 ל-250, זה אחרי מיליארדי שנות התרחבות. ההתרחבות אמורה להגדיל סטיות.
אהה, זה כמו לזרוק אבן על קרח חלק, כל סטייה קטנה הופכת למרחק עצום.
בדיוק. במקורות הביאו את אנלוגיה ציד האווז. אתה מנסה לפגוע באווז בצד השני של אגם. ככל שהוא רחוק, הדיוק צריך להיות גדול יותר. מילימטר של רעד ביד יהפוך לפספוס של מטרים. אז כדי שהיקום יהיה כל כך שטוח היום, הרווה, ברגע היווצרות היקום, היה חייב להיות מכוון ברמת דיוק של 1 ל-10 בחזקת 60.
שזה מספר שאפשר לדמיין בכלל.
לגמרי. ג'ון קלווין אמר על דברים כאלה שככה זה נופל. אבל מדענים לא יכולים לקבל את זה. הם היו חייבים הסבר דטרמיניסטי.
הוא לא חיפש לפתור את השטיחות.
אבל אז הוא עלה על משהו מטורף, תיאוריית האינפלציה.
כן, מנגנון האינפלציה שאומר שהיקום התחיל כזרע זעיר בגודל של 10 בחזקת מינוס 24 סנטימטרים, ושם בתנאים האלה הכבידה עבדה ככוח דוחה עצום.
דוחה? במקום למשוך?
בדיוק. בשבריר שנייה בלתי נתפס מ-10 בחזקת מינוס 37 ל-10 בחזקת מינוס 33 שניות, הזרע הזה הכפיל את עצמו כ-100 פעמים והתנפח לגודל של גולה.
שזה נשמע קטן, אבל זו התרחבות של פי 10 בחזקת 28. רגע, זה לא סותר את העובדה שכלום לא נע מהר מהאור?
זאת הנקודה. שום חומר לא נע בתוך המרחב. המרחב עצמו התרחב. והמתיחה הזאת פותרת הכל. בעיית האופק נעלמת, כי לפני האינפלציה, הכל היה כל כך קטן וצפוף, שהייתה להם הזדמנות להשוות טמפרטורה לפני שהם עפו לצדדים.
מבריג.
ולגבי השטיחות, תחשוב על נמלה שעומדת על בלון קטן. היא תרגיש את הכימור, אבל אם הבלון מתנפח בבת אחת לגודל של כדור הארץ, הנמלה פתאום תחשוב שהמשטח שטוח לחלוטין. האינפלציה פשוט החליקה את היקום.
אבל אם היקום נהיה חלק לחלוטין, איך נוצרו הגלקסיות? פה נכנסות התנודות הקוונטיות. לפי עקרון אהודאות, תמיד יש רתיחה אנרגטית מזרית, נכון? והאינפלציה פשוט הקפיאה את התנודות האלה ומתחה אותן.
בדיוק כך, הקטמים בקרינת הרקע הם התנודות האלה שהפכו למיקרוסקופיות. משם כוח המשיכה אסף חומר ויצר כוכבים וכן גם אותנו.
אבל המודל הזה פותח תיבת פנדורה, לא? כי אם יש אינפלציה כזאת ספונטנית מזרע אחד אז...
אז למה שזה יקרה רק פעם אחת? אין שום חוק שמונע מזה לקרות אין סוף פעמים, וככה נולד רעיון הרב יקום. בועות של יקומים שממשיכות להיווצר עם, אתה יודע, חוקים פיזיקליים קצת שונים או רמות שונות של אנרגיה הפעלה.
תראה, רב יקום נשמע קצת כמו תירוץ נוח. משהו שלא עובד פה, נגיד שזה עובד שם. אבל נראה שזה קיבל דחיפה מאיזו טעות מחרידה בחישוב האנרגיה הפעלה.
התחזית הגרועה בהיסטוריה, כשניסו לחשב כמה אנרגיה אפלה אמורה להיות בוואקום, ברמה של אורך פלנק, הם קיבלו מספר שגוי. אבל לא סתם שגוי, התיאוריה חזדה שהאנרגיה תהיה גדולה פי 10 בחזקת 120 ממה שנמדד.
120 אפסים? זה פער בלתי נתפס? אם האנרגיה הייתה חזקה אפילו בשבריר מזה, היקום היה נקרע מיד, שום אטום לא היה נוצר, ואם הייתה טיפה חלשה יותר, הכל היה קורס פנימה. אנחנו חיים על תער של סערה.
ופה תורת המיתרים נכנסת לתמונה ומסבירה שיש משהו כמו 10 בחזקת 500 סוגים של זרעים, מתוכם יש כמות קטנה שמאפשרת חיים, זה מוביל אותנו לעקרון האנטרופי.
שבעצם אומר שאנחנו כאן כי...
כי באף יקום אחר... אין מי שישאל את השאלות האלה. אנחנו חיים באחד מאותם יקומים נדירים, פשוט כי עצם הקיום שלנו מחייב את זה.
תראי, כדי להבין כמה מדענים באמת מאמינים בכל האינפלציה והרב יקום הזה, יש את הבדיחה המעולה הזאת, שאלו את מרטין ריס הבריטי עד כמה הוא בטוח באינפלציה, והוא אמר שהוא מוכן לאמר על הכלב שלו שזה נכון.
אהה.
ואז שאלו את אנדרי לינדה, והוא אמר שהוא מאמר על החיים שלו. וכששאלו את סטיבן ויינברג, נושא פרס נובל, הוא אמר בקור רוח שהוא מוכן לאמר על הכלב של ריס ועל החיים של לינדה.
זה פשוט מסכם את הכל. יש מודל, אבל המסתורין נשאר עמוק. בספר קוסמולוגיה לסקרנים מעלים נקודה מדהימה. אם היקום נוצר מכלום דרך מנהור קוונטי לפי חוקי הפיזיקה, אז זה אומר שהחוקים עצמם היו קיימים לפני היקום.
וואו, זה לגמרי משנה את הפרספקטיבה.
כן, וזה מזכיר את מה שרוברט ג'סטרו אמר, המדען, מטפס בעמל על הר ההבנה, מושך את עצמו מעבר לסלע האחרון, רק כדי למצוא בפסגה חבורה של תיאולוגים שישבו שם מאות שנים.
מדהים. וזה לביא אותי למחשבה מסקרנת לסיום, לקחת הלאה אחרי המסע שלנו. אם חוקי הפיזיקה והקוונטים לא צריכים חומר או מרחב כדי להתקיים, ואם הם המתינו שם כדי לאפשר ליקום להיווצר, אז הפיזיקה היא לא רק... תיאור של הטבע. אולי בעצם קוד המקור, מעין תוכנה מופשטת של מציאות שקיימת תמיד, ומחכה לתנודה קוונטית שתריץ אותה.
מרתק.
ואם החוקים קיימים ללא מרחב או חומר, מה זה בכלל אומר על המילה כלום? זו לגמרי מחשבה שתעדד לנו עד החקירה הבאה שלנו.